החלק המרכזי של הערב, והמעניין, שהוא יהיה פאנל בהשתתפות הרבנים, מוזמנים לכאן. טוב, אז נתחיל בנושא של הפאנל הראשון. אני אנסה להציג אותו קצת בפניכם, בפני הרבנים. אנחנו נמצאים בתקופה מרתקת ומאתגרת, גם ברמת השינויים שהעולם עובר, ובפרט מה שעובר על הציבור הדתי, האמוני, היהודי, בישראל. תופעת החילון היא לא חדשה לנו, היא כבר תופעה שאנחנו מכירים אותה מאות בשנים, אולי מתחילת תקופת ההשכלה ואולי אפילו לפני זה, אבל בהחלט יש איזשהו דבר חידוש שאפשר לומר שנגלה בעולם בעשרות השנים האחרונות, והוא שגם המוסדות שחלקם שרדו את החילון וחלקם נוצרו כתוצאה מהחילון, מוסד המשפחה, מוסד הלאומיות, שיכול להיות שהוא אפילו קשור בחילון עצמו, החליף את הדת, מוסדות מדיניים למיניהם, ובכלל כל המבנה החברתי הקלאסי עבר איזשהו ערעור, איזשהו תהליך של קריאת תיגר על העולם שבו אנחנו נמצאים. אני חושב שכולם מכירים את זה. אנחנו כינסנו כאן היום שלושה רבנים מיוחדים מאוד, נציג אותם, כדי שיתנו לנו מענה על כמה מהשאלות האלה. הראשון, הרב דרור אריה, שליטה רם בישיבת סדרות, יושב ראש מפלגת נועם. השני, הרב טל שאוליאן, שהוא חיבר ביחד איתי את הספר החיבור הקצר לאור עמים. הוא רב קהילת מחזיקי תורה בבת ים, רם בישיבת בנתיבות ישראל, וראש מכון ראשית והתחדשות יהודית באיגוד רבני קהילות. והשלישי, הרב אורי שרקי, הרב הגאון. אורי שרקי, גדול מרבן שמו, אני לא חושב שיש פה מישהו שצריך שנציג את הרב. אז אני רוצה לשאול שאלה, אולי נתחיל עם הרב דרור. לא הכנתי אותך. טוב, אני רוצה לשאול שאלה, מה עושים עם כל זה? כלומר, אנחנו נמצאים באיזשהו מצב שאנחנו רואים כל מיני מוסדות שמאוד יקרים לנו, מתפרקים מנגד עינינו, בחברה הכללית, ואולי זה גם נכנס קצת לחברה הדתית, ונדמה לי שבהקשר שלנו כאן היום, אז אפשר לדבר על הלאומיות. הלאומיות הישראלית, האם בכלל יש איזושהי תקווה ללאומיות, כמו שלומדים אותה בבתי המדרש הדתיים הלאומיים, לפחות אלה יוצאי מרכז הרב, הר המור ובנותיהם, האם זה יכול לשרוד במציאות שאנחנו נמצאים בה כרגע, או שמשהו חייב להשתנות?
שלום, ערב טוב. שלום. אנחנו סובלים מהחתכה במפלגת נועם.
זה הקרן החדשה. אז התגברנו על הקרן, ועכשיו אנחנו יכולים לדבר חופשי. הפתרון למצב שאנחנו נמצאים בו הוא דווקא חיזוק הלאומיות. אני אפתח ברשותכם קצת נקרא לזה בשפה לא פוליטיקלי קורקט, להרוס את החגיגה. שמענו חזון מאוד מאוד מיוחד ומאוד מרשים, אבל המציאות היום היא שאנחנו נמצאים במלחמת תרבות, שאנחנו שמים שני רגליים על הקרקע. אנחנו נמצאים במלחמת תרבות מאוד מאוד לא פשוטה, ש אנחנו לא באים אליה מתוך ייאוש, אנחנו לא באים אליה מתוך עצבנות. יש לנו הרבה עין טובה והרבה אהבת הבריות ואהבת ישראל. אבל במזרח התיכון צריך להיות כמו יעקב, להכיר את עשיו ולהכיר את לבן, ולדעת שאם בתשח היינו במלחמת קיום כאשר הקמנו את המדינה. מצד אחד הערבים שנלחמו בנו, מצד שני אירופה ואמריקה שלא היו כל כך בעד הקמת מדינת ישראל. כולם מכירים את ההתנגדות של פיוס ה-12 להכרזה על מדינת ישראל, את התמיכה שלו לפני כן בנאצים. העולם הנוצרי והעולם המוסלמי נלחם בעצם הזכות שלנו להתקיים במדינת ישראל, להקים מדינת לאום. היום המאבק הוא לא מאבק קיומי, אבל הוא מאבק הרבה יותר קשה. המאבק הוא על מהות הקיום שלנו. ובמאבק הזה גורמים חיצוניים, כפי שאנחנו חשפנו, האיחוד האירופי, הקרן החדשה ושליחיהם בשיתוף פעולה עם השמאל הקיצוני, מנסים לפגוע במהות הקיום שלנו, לפגוע בלאומיות שהיא עדיין בראשית צמיחתה. חזרנו אחרי גלות של 2000 שנה של ריסוק של זהות לאומית. עדיין לא בנינו באופן מלא. אנחנו רק בגיל הילדות הלאומי שלנו. עדיין לא בנינו באופן מלא את הזהות שלנו. עדיין לא בנינו את עולם התורה שלנו בצורה בהירה ועמוקה. וגורמי החוץ האלה, כדי להפסיק את תהליך הגאולה שלנו, כדי לפגוע בהשפעה העולמית שלנו, הם באים בשיטה חדשה, במתקפת סייבר, שבעצם באה ואומרת, אנחנו חברים שלכם, ואנחנו רוצים לחיות יחד, ואנחנו רוצים להנחיל לכם את עולם הערכים שלנו, שהוא בא במסווה של שוויון, של רב תרבותיות, של הכלה, של גיוון תרבותי, של סובלנות, המון המון מילים מאוד 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 יפות, שתחתם יש ערס שהוא בעצם בא לטשטש את הלב, שהלב שלנו הלאומי והייעוד הלאומי שלנו, של להנחיל תורה, להנחיל מוסר, לבוא עם זקיפות קומה, לא רק לנצח מבחינה פיזית, אלא להנחיל לעולם את מקורות הקודש שלנו, את זה מנסים למסמס על ידי מסמוס הלאומיות. ולכן אנחנו חייבים לחזק את הלאומיות ולהעמיק אותה, כי זה הפתרון לכל החילון העולמי ולכל מה שקרוי הוגי דעות בעולם המערבי אומרים, תסמונת האובדנות שתוקפת את אירופה ואת אמריקה, של איבוד הזהות.
תודה רבה הרב דרור על הדברים. אני שומע בדברים שלך שאתה אומר זה, אתה לא חולק בעצם, הרב לא חולק, בעצם הדברים שבאמת יש חזון אוניברסלי בתורת ישראל, אלא שזה עדיין לא הזמן, אנחנו עוד בשלב צעיר מאוד. אני רוצה לשאול את הרב שרקי, מה הרב אומר? אולי באמת זה עדיין לא הזמן, סך הכל 70 שנה בשנות מדינה, יכול להיות שזה 7 בשנות בני אדם, לא יודע, לא עשיתי את החשבון עד הסוף. אולי אנחנו עוד בשם.
ערב טוב, אני לחלוטין מסכים שצריך לחזק את הלאומיות. ברור שאנחנו צריכים לחזק את הזהות שלנו. ברור שאנחנו צריכים שיהיה לנו שיח של קודש. השאלה היא איך. מה גורם ליהודים להישמע לגורמי חוץ? מה גורם ליהודים שלא לחפוץ בערכים הנצחיים של האומה? זאת השאלה. התשובה היא פשוטה מאוד. פשוטה, אפילו הייתי אומר, הכתובת על הקיר. היהדות לא רלוונטית. הלאומיות לא רלוונטית. זה הכל. ומדוע איננה רלוונטית? משום שאין לה מסר אוניברסלי, משום שהיא באה לשמר. ולשמר זה לא פופולרי. זאת היא עובדה. עכשיו, סמה תאמר, יש פה אסטרטגיה. זה רק איזושהי טקטיקה כדי שישמעו לך, תדבר על משהו אוניברסלי? לא. זה ממהותה של הזהות שלנו. כן? איך אומר הרב קוק באיגרות? זה שאנחנו אומה, זה רק בגלל שכל הקיבוצים הלאומיים נקראים כן. אבל מצד האמת, אנחנו חיה שממית המהלכת על הארץ בצורה של עם. ולכן כל זמן שאנחנו לא רלוונטיים, אין שום סיכוי שהיהודים יחזרו בתשובה. כלומר, מה שעושה את היהודים ליהודים, מה שעושה שאנשים אינם הולכים אל דרכי חושך, זה בגלל שיש להם אור, יש להם אור לתת. וברגע שיש לנו מעט אור, זה דוחה הרבה מן החושך וידח זיל גמור.
תודה רבה לרב. הרב טל, אני רוצה לשאול אותך בהמשך לדברים שנאמרו, אולי בתור נציג הדור הצעיר יותר של הרבנים, באמת השאלה שאולי פחות קיבלה תשובה פה, זה האם הלאומיות הקלאסית, זאת שלפחות דיברו עליה עד לא מזמן, או עדיין מדברים עליה ברוב עולם הישיבות, האם אפשר להחיות אותה, האם אפשר להתחיל ממנה, להגיע ממנה למקום שבאמת לא נזדקק עדיין לדיון האוניברסלי הזה, כדי לפרוץ גבולות. הרב שרקי אומר לנו שהדיון האוניברסלי הוא הכרח בל יגונה, או יותר מזה, הוא חזון, הוא משהו שהוא חלק אינטגרלי מהתורה. אבל איך נאמר, הסתדרנו 2000 שנה גם בלי זה. האם אפשר להמשיך להסתדר? הסתדרנו, כן. הנה, אנחנו פה, הרב שרקי.
טוב, אז קודם כל אני מרגיש צורך להסביר מה אני עושה כאן על הבמה. זה כמו הילד בר מצווה. שהוא כתב חובר את זה, יש לו בר מצווה, יושב ליד אנשים גדולים. אני גם רוצה לומר שבאמת יקר בעיניי מאוד מאוד, שכל כך הרבה אנשים באו, וזה ודאי לי שזה לכבודה של תורה. ודאי לי שזה לכבודה של תורה, כל אחד ואחד שבא. אני חושב שהתג הזה נורא מבטא את החשיבות של כל אחד. לכל איש יש שם, אבל במובן הטוב של הדברים. אחרי ההקדמה הזו, פעם היה דימוי שנורא נורא חיזק אותי כשהייתי ממש שיעור א' או ב' בישיבה. אני זוכר שהיה ויכוח על איך האמונה צריכה להיבנות, ואני רוצה לקחת את זה באותה מידה ממש ללאומיות. דיברו בישיבות מסוימות על זה שהאמונה היא כמו בניין, ושמים לבנה ועוד לבנה, בניין האמונה. ולכן צריך לעבוד לפי סדר, יש הדרגה. והיה רב אחר, כיוון שזו שמועה יפה, נאמר בשמו, הרב יהושע שפירא, שאמר שאמונה זה כמו חדר לידה. זה כמו ילד. ממש, בני אתה, אני היום ילידיתיך, וזה נולד עם הכל כבר בפנים. זה לא נולד עם דרגה ועוד דרגה ועוד דרגה. יש בו נשמה, ויש בו איברים, ויש בו לב, והכל לאט לאט גודל. ואני חושב שזה מאוד מקביל גם לדיון שלנו היום. הלאומיות שלנו, אין לנו לאומיות בלי אוניברסליות. אין כזו מדרגה פשוט. אני כופר בזה שאלו שתי לבנים, לבנה אחת ואז הלבנה השנייה. אם קיבלנו לאומיות, אוטומטית יחד עם זה קיבלנו שליחות עולמית. כשאברהם אבינו נולד, הוא נהיה ונברחו בך כל משפחות האדמה. ובזרעך. זה כתוב פעמיים בתורה, פעם אחת עם זרע, פעם אחת בלי. זה היה לפני שהיו לו ילדים ואחרי שהיו לו ילדים. זה מה שאנחנו עושים פה בארץ ישראל. זאת אומרת, האם יש לנו עוד יהודים גבוהים ונשגבים לאחר כך? יכול להיות. ודאי, ודאי שכן, כנראה. לאחרי תיקון העולם יש לנו עוד המון המון לאן לשאוף. מחיל אל חיל. אבל בשלב הראשון, כך אנחנו נולדים. ולכן כל עוד זה יהיה חסר לנו, אז יהיו לנו אנשים שיזכירו לנו את זה. וכמו שהרב אמר, אולי בתור סיוע מותר להביא אותי. אז אני חושב שזה מאוד מאוד מדויק מהבחינה הזו שאנחנו בלעדי זה חסרים. הלאומיות שלנו חסרה, ולכן יהיו יהודים שיגידו לנו, אז אם זו לאומיות, אנחנו לא רוצים בה.
תודה רבה. הרב דרור, מעניין אותי מה יש לרב לומר. דברים אפשר לומר כמעט הפוכים. כלומר, באיזשהו מקום אני מרגיש הם לא מפחדים, הם לא חוששים מכל מה שקורה בסביבנו. והרב הציג פה חששות נורא כבדים, ובכל זאת הם ממשיכים לדבר על מה קורה שם אצל הגויים בפריז ובאמסטרדם, ושאפשר להפיץ להם תורה. איפה זה נכנס? בעולם שאנחנו נמצאים בו, בעולם פוסט-מודרני, כלומר, זה משהו שהוא בכלל, כדאי לדבר עליו בכלל? אפשר לעשות עם זה משהו? או שבאמת הרב אומר ש... אני לא יודע איך לנסח את זה, אני אנסח את זה יותר בחריפות. מוטב היה שלא נדבר בכלל. לא שזה לא מועיל, אלא זה אפילו עלול להזיק.
אני אומר שוב, המאבק שאנחנו נמצאים בו, המאבק התרבותי, הוא בסיס היצירה העתידית שלנו. יעקב אבינו, בפרשה שלנו, הוא מקבל ברכה. עשיו יוצא לקרב. הקרב הזה עדיין לא הסתיים. אלא מה? בוודאי, כולנו רוצים להיות לאור גויים, אבל אם אתה מקדים את השלב, אז במקום לתקן, אתה עלול לקלקל. משל למה הדבר דומה? פעם שמעתי, שאלו, למה לא ללמד? אנחנו רוצים הרי אוניברסליות. אז למה לא נלמד ילדים כבר בכיתה א'? הרי צריכים להיות לנו סנהדרין. נלמד אותם 70 לשון. אז כבר בכיתה א', נעשה, אתם יודעים שבתלמודי תורה לא מלמדים, אני חושב שבתלמודי תורה לא מלמדים אנגלית עד כיתה ו' או ז', יש כאלה שכמו הילדים שלי לא יודעים, לא יודעים אנגלית, לצערי, גם בישיבה תיכונית. אז למה לא ללמד אנגלית בכיתה א'? אז שמעתי פעם, בשם תלמיד חכם, אם תלמד אותו אנגלית בכיתה א', אז הוא ילמד לשקר בעוד שפה. זאת אומרת, הוא עדיין לא בשל. הוא עדיין לא בנוי. אנחנו כאן בונים את ה... זהות היהודית, הישראלית. ראינו איזה נזק נגרם לעולם כתוצאה מזה שהנצרות זייפה את הקודש ורצתה להביא אור לכל העולם טרם זמנו. או האסלאם שלקח את עולם הערכים שלנו והביא אותו בצורה שבורה, קטועה ומשובשת. ושתי הדתות הללו הביאו חורבן לעולם. אנחנו חוזרים הביתה. יש לנו קודם כל לחזור אל הייעוד הגדול שלנו, וזה גם צריך לומר שהרב קוק זצ"ל, באגרות שלו, יותר באגרות, יותר בהדרכות המעשיות, יש לפעמים בלבול כשלומדים את כתבי הרב קוק. כשלומדים את כתבי הרב קוק, הוא מדבר על דברים מאוד 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 נפלאים, על חזון מאוד 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 רחב. אבל בהדרכות המעשיות, הוא מדבר על שלבים. הוא מדבר בסגנון שונה לגמרי. אחת האגרות המפורסמות היא אגרת תתע"א בחלק השלישי של האגרות. ושם הרב קוק כותב שהחטא של הציונות, או יותר נכון, מה אנחנו לא לוקחים מהציונות, זה את הרצון להביא את הרוח של אירופה אלינו פנימה, את התרבות האירופית אלינו פנימה, מתוך מחשבה שאם אנחנו נהיה ככל העמים, אז יקבלו אותנו. ושם הוא מדגיש שאנחנו בונים את בית יעקב, והשלב של הבניין של בית יעקב הוא סגור, אבל הוא לא סגור בגלל שהוא שמרן, הוא לא סגור בגלל שהוא מפחד. אנחנו לא מפחדים. אנחנו, יש לנו את חזון הנביאים. אנחנו סוגרים את הדלת כדי לבנות את הבית, כדי לבנות את הזוגיות, כדי לבנות את עולם הערכים האינטימי שלנו שקיבלנו במעמד הר סיני. כשנתמלא, כשהאור הגדול הזה יופיע בנו, אז אנחנו יכולים להיות רלוונטיים אומות העולם. אבל מה שנאמר לפני כן, שאנחנו לא רלוונטיים בגלל שאנחנו שמרנים, אני חושב שזאת לא הנקודה. אנחנו לא רלוונטיים בתוך החברה שלנו, כי לצערנו, מאז קום המדינה, ציונות החילונית הצליחה דרך מערכת המשפט בדרך מערכת החינוך להביא עולם ערכים נוצרי, עולם ערכי שינק מהתרבות האירופית, המודרנה, בשם המודרנה, להביא עולם ערכים חילוני, שלצערנו הוא יצר נתק. גם העולם הדתי, מה שהרב כותב במאמר הדור ובמאמר הפחד וקרבת אלוקים ודעת אלוקים, מה שאנחנו צריכים להשתכלל בעולמנו, אבל מה שהרב מדבר, אנחנו צריכים להשתכלל בקודש, לבנות קודש שיהיה קודש, ברגע שהקודש יהיה קודש, ואנחנו ניפגש קודם כל בתוך הבית שלנו עם אחינו החילוניים, נביא להם את הקודש כפי שהוא, אז אולי נוכל לצאת. מה שקרה ב-70 השנה, לא היה לנו זמן לדבר אחד עם השני, כי היינו עסוקים במלחמת הקיום. רצנו ביחד למלחמות, ובינתיים הפערים הרוחניים הלכו והעמיקו. לצערנו יש בורות. זה לא מצב שאנחנו לא רלוונטיים, כי אנחנו אומרים דברים שהם לא נשמעים. פשוט לא שומעים אותנו, לא מכירים אותנו. בעקבות הסיפורים של נועם, אני נפגש עם המון אנשים חילוניים שזה מעניין אותם. הצבנו הרבה אנשים ופתחנו הרבה מחשבות. וכשאני פותח איתם את השיחה, אני שואל אותם, אתה פגשת פעם בית מדרש? למדת פעם תורה באופן אותנטי? מה המפגש שלך עם הקודש? בורות. בבית ספר, סיפר לי רב אחד, הוא נכנס לבית ספר באחד הקיבוצים, והוא כתב את המילה בסד. הוא שאל את התלמידים, מה זה בסד? אחד הצביע, אמר לו, בית ספר דפוק. ונכנס לבית ספר אחר ושאל אותם, איזה הוא גיבור? מסי. אנשים, זה לא שאנחנו לא רלוונטיים. צריך לדעת שיש בורות, וזה עצוב. וזה עצוב. אבל אנחנו קודם כל צריכים לכבוש פנימה, על ידי שנחזיר את הרלוונטיות של הקודש, ומתוך שיבנה קודש שהוא קודש, נוכל להשפיע כלפי חוץ.
תודה רבה. הרב שרקי, אז למה לא לומדים אנגלית מכיתה א'? אני שואל כי אני הולך רכין מגלה סוד. פעם היינו בשיעור עם הרב שרקי בכל מיני רבנים, של איגוד רבני קהילות באילת. הוא עבר לנו שיעור, ואז הוא נכנס לשיעור ואמר, החריבו, ההתנתקות הייתה כי לא למדתם אנגלית בכיתה א' במוריה. ואז התחילו צעקות, אבל אז באמת, מה התשובה בדברים האלה?
טוב, אחרי ששמענו כמה רע, אז אולי נשמע כמה טוב. כלומר, השאלה היא, האם אנחנו נותנים אמון בדור או שאנחנו לא נותנים אמון בדור? זאת כל השאלה. האם אנחנו כל הזמן עמדה של מגננה בגלל שיש כוחות אדירים שפועלים נגדנו? או שמה אנחנו מחליטים? שאנחנו משתמשים בכוח של שמושיט לנו היריב על מנת להכניעו. כן, אגב, אני מאוד מסכים עם הדברים האלה. לא באנו לכאן כדי להכניס את התרבות האירופאית. אנחנו באנו כדי לשנות את אירופה. זה נכון. יש לנו אמירה. ובאמת, אני בהחלט מסכים שאסור לשרוף תחנות. הניסיון להשפיע את תורת ישראל בזמן של שפלות מדינית, שהיה בזמן הולדתה של הנצרות, ואחר כך בזמן הגלות על ידי ישמעאל, הדבר הזה הביא אסון. ולכן אסור באמת לטפל בתיקון העולם באופן אקטיבי, לפני שאנחנו חוזרים לארץ. ברוך השם חזרנו לארץ. ויש ברבנו בחייה משהו מאוד מעניין בפירושו לספר דברים. הוא אומר, הוא מביא את האגדה של רבה בר חנה, על רבה בר חנה שראה שני אווזים במדבר. אחד שהרים יד ימי, שהרים את הכנף, השני שהרים את הרגל, יצא שמן מתחתיהם. יש הרבה הרבה מה לדבר על מה המשמעות של המדרשים האלה. אבל כתוב בסוף שרבה בר חנה, כשהוא הלך לחכמים וסיפר להם על שני האווזים, אמר, אמרו לו, עתידים ישראל ליתן את הדין עליהם. מבאר רבנו בחיה, מי הם שני האווזים ולמה ישראל עתידים לתת את הדין עליהם. שני האווזים זה הנצרות והאסלאם. ולמה עתידים ישראל לתת את הדין? כי הם עשו את העבודה במקומנו. וכיוון שהם עשו את העבודה, הם עשו את זה גרוע. ולכן אנחנו עתידים ליתן את הדין. אם יש משהו שצריך לעשות, זה לטפל בזה. הרב פנחס לימטופ, שהיה חברותתו של מרן הרב קוק בקבלה, כותב עוד בשנת תו רש סמך א', הוא מביא, הנה הגיע הזמן, לקיים את דברי מדרש רבה, על שמה ישראל השם אלינו השם אחד, הודיעו את אלהותי לאומות העולם, ואם לאו, אני פורע מכם. ואומר, לו יצויר שאחת מממלכות העמים תפנה אלינו לדעת מה יש לתורת ישראל לומר להם, מהי התיאולוגיה ומה הם תורת המוסר שהם צריכים לשמוע, אין לנו מה לומר להם, משום שאין לנו בית ספר גבוה לחוכמת אמונתנו, מלבד ריבי מחלוקות, וכל אחד לוקח את העת ואומר כהן אני. ולו יצויר, והוא מביא את הדוגמה, שכמו שהיה לפני כמה שנים בהצפירה, זה עיתון של אז, שממשלת יפניה תפנה אלינו, כי היא חשבה להשליך הצוויה מעליה וזכר תורת ישראל עלה על ליבם. מה נענה להם? ולכן, אני חושב שזה הרקע גם לדבריו של הרב קוק באיגרת תפקוף נונזיין. כולם מכירים איגרת תקנה, נכון? אבל אחרי תקנה יש שתי איגרות, תקנז. אז באיגרת תקנז הרב קוק כותב שלאדם שכתב חוברת של הנקראת דת ישראל, שפונה אל האומה היפנית. והרב קוק אומר לו, תשמע, מה שאתה כתבת זה יפה, זה יעורר אותנו, זה התעוררות פנימית לכך שהגיע הזמן לקיים ספרו בגויים כבודו. זאת בימיו של הרב קוק, בשנים הראשונות של פעילותו. אבל הוא אומר, יש שלושה דברים שאתה, אדוני, צריך לדעת. זה שא', כשאתה בא אל אומה רחוקה כמו היפנים, אתה לא יכול לעשות את הרובד של תורה שבכתב, תורה שבעל פה, אתה צריך לומר, כך כתוב בתנ"ך, והמסורת של האומה אומרת כך. וגם אתה צריך להיות מעודכן, כי תורת הנפש של ויזל, שכבודו העריך בה כבר, היא מיושנת, ובוודאי שהיפנים יצחקו עליך. דבר נוסף, הוא אומר, אל תדבר דברי ביזיון על מייסדי דתות, יהיו אשר יהיו, אנחנו צריכים לדבר על היתרון של תורתנו, ואז השלילה תבוא מאליה. כן? זה מעניין שהדברים האלה נכתבו בשנת תברש סמך דלת, משהו באזור, תברש סמך, אני לא זוכר בדיוק, כשעדיין יש פה שלטון טורקי. וכבר אז הרב צופה, הנה, יש כבר כוחות שמתעוררים לדבר הזה. אני רוצה פה לציין שיש דבר שאנחנו צריכים לדעת. הגויים לא מחכים לנו. הם לא מחכים לנו שאנחנו נגמור לבנות את בית המדרש מבפנים, להשתכנע שהקודש הוא עיקר והחול הוא תפל. זה לא מעניין אותם. הגויים אומרים, והם אומרים את זה כבר שנים, אפשר לראות את זה בכתבים שלהם. אפשר לראות את זה בהצהרות שלהם. אומרים, אתם היהודים עשיתם בלגן. מה הבלגן שעשיתם? אתם גרמתם למהפכה תיאולוגית. כן? הרי ברגע שחזרתם לארץ, אתם הרסתם את הבסיס התיאולוגי של הנצרות. במידה רבה גם את הבסיס התיאולוגי של האסלאם. באתם לכאן כי יש לכם מה לומר לנו. נו, מה יש לכם לומר? ואז היהודים אומרים, אין לנו מה לומר. או יותר נכון, מה שאומרים, יש לנו מה לומר. אנחנו בדיוק כמוכם. יש לנו טכנולוגיה אדירה. המצאנו את עגבניית השרי ואת הדיסקונקי. יש לנו הומוסקסואלים, גם כמו אצלכם, אנחנו בסדר. יש לנו גם עיר תיירותית, חבל על הזמן, ירושלים. כדאי לבוא, יש הרבה עתיקות. יש שם אפילו קיר, זה כדאי לבוא לראות. כן? ואנחנו משוכנעים שאנחנו אומרים להם דברים שהם רוצים לשמוע. ואת זה אני הסברתי לדיפלומטים של משרד החוץ מספר פעמים כשבאתי לדבר שם, להסביר להם מה זה גויים. אמרתי להם, תראו, אתם הולכים להיות דיפלומטים, אתם צריכים לדעת מה זה גויים. אז תדעו לכם שמה שחשוב לגויים זה לא מה שאתם חושבים על היהדות, מה שחשוב זה מה שהם חושבים עליכם. והם רואים בכם את עם התנ"ך. ואם אתם אומרים להם את הסיפורים האלה שעכשיו, את הרשימה הזאת שהבאתי לכם, אנחנו לא רואים על איזה אהבה נכזבת אנחנו מייצרים. בעצם הגויים אומרים, אז רימיתם אותנו. אין לכם מה לומר? אז זה לא שלכם, תחזירו את זה לפלסטינאים, אבל עכשיו. כן? אתם גנבים. צריך להבין, אנחנו נמצאים בעולם שבו אנחנו לא צריכים להיות מוכנים למאורעות, כי המאורעות לא מחכים לנו. אנחנו בתקופה גדולה, ואם אנחנו בתקופה גדולה, והקדוש ברוך הוא שם אותנו דווקא בתקופה הזאת, אז כנראה שהוא חושב שאנחנו גדולים. אם אנחנו גדולים, אז יש לנו מה לומר. אם יש לנו מה לומר, אנחנו צריכים לומר אותו. כי עם שלא ממלא את תפקידו, הוא עם שפל. או כמו שהרב קוק אומר, עם שלא מכיר את גדולתו, הוא בהחלט עם שפל. ולא להכיר את גדולתנו, זה גם לחשוב שאנחנו לא ראויים. ואין פלא, כן? הרי אם אנחנו נדבר על זה, שאתה בור והמארץ לא יודע שום דבר ביהדות. יאמר לי האדם, ולמה שאני אדע משהו ביהדות? למה שזה יעניין אותי? תסביר לי במה היהדות שלך יש לה מה לומר. וזה בעצם התביעה הגדולה של דורנו. אנחנו לא יכולים כל הזמן להתעסק בנגד מה אנחנו. יש לנו משהו חיובי לומר, אז שנאמר אותו. אגב, אני רוצה לספר לכם סיפור, הדלפה. אני יכול לספר הדלפה, כבוד הרב? הדלפה קטנה. לפני 8 שנים, הלכתי לאחד מגדולי רבותיי, הרב צבי טאו שליטה. ואמרתי לו, אני רוצה לעסוק בנושא של בני נוח. דיברנו 1.5 שעה. התלהב מאוד. אמר לי, תדע לך, שרבים לא יבינו אותך, ורבים יתנגדו למה שאתה עושה. אבל אתה תמשיך להאמין במה שאתה עושה, כמו הרצל בזמן שכתב את אלטנוילנד.
טוב. הרב אמר שהוא ידבר על כמה טוב, והוא בסוף סיים באהבה נכזבת, אז אני מתחיל לחשוש. בכל זאת, אלטנוילנד והרצל ומחיאות כפיים, ועוד שנייה אנחנו פה נקום ונשאיר את ההמנון, זה מאוד יפה. אבל אני בכל זאת רוצה להיות קטנוני קצת עם הדברים של הרב דרור. אני אשאל את הרב טל אולי. אתה כתבת חוברת פה ביחד איתי, גילוי נאות. עמד פה לפני לא הרבה זמן הגאון הרב יעקב אריאל ואמר, אני קראתי בחוברת הזאת שכתוב על, שצריך ללמוד את שפות הגויים כדי לדעת לדבר איתם. השפה זה כנראה נושא מאוד בוער פה. ואומר הרב דרור, ואני בהחלט שומע את הטענה הזאת, זו טענה דוקרת. אומר לך, תשמע, אם אתה תלמוד את שפות הגויים, אז אתה תדע לשקר גם באנגלית, אז אתה תדע, אז זהו גיבור מסי, תדע להגיד גם בספרדית. אבל בסופו של דבר, מה שיהיה לך להגיד בעברית לגויים כבר לא יהיה קיים. כי אתה תישאר רק עם אותה תרבות של הגויים, ובמובן מאוד מסוים, אתה תהיה מאוד מאוד אוניברסלי. או כמו שמניתו קורא בזה, תהיה קוסמופוליטי, אבל לא יישאר ממך שום דבר ישראלי.
אז קודם כל, אני חושב שאם לא יהיה לנו את הפחד הזה של להפסיד את האישיות שלנו, את מה שיש לנו באמת לומר, לעולם לא יהיה לנו מה לומר. ולכן אני מרגיש שהאמירה שלי היא משהו באמצע. אחד התפקידים שלנו זה באיגוד רבני קהילות, זה פשוט להיות רבני קהילות. זה יוצא שאנחנו נפגשים עם המון בני נוער ועם המון אנשים בכל מיני גילאים, ואנחנו חווים את הבורות שעליה דיבר הרב דרור בלי סוף. אני חושב שהוא הציג אותה בצורה מצוינת ואין צורך להציג אותה עוד, אבל הבורות הזו היא המון פעמים מסתכלת עלינו כאילו אנחנו בורים. זה נשמע קצת מוזר, אבל לפעמים אדם לא חוזר בתשובה והוא אומר לך, כי אני רוצה שהבן שלי יצא ממנו משהו. וכי אם הוא הולך לישיבה קטנה, אז הסיכוי שהוא יעשה 4 יחידות במתמטיקה הוא לפעמים פורח באוויר. וגם בישיבה התיכונית, אז יסבירו לו למה אנגלית זה לא בדיוק חשוב. ודווקא מתוך שאיפת מצוינות מסוימת, יש איזו תחושה של, שמע, אני גדול ואתה פרובנציאלי. אתה אדם קטן, צר אופקים. וממילא זה משפיע בסופו של דבר גם על האמירות שלנו. הרי זה פלא גדול שדווקא הרב קוק הזה, שדיבר כל כך הרבה על לבנות את הקודש וגם את החול, הוא דיבר בלי סוף על הנושא הזה. הוא אמר שאחרי מלחמת העולם הראשונה, זה באחת האגרות שלו, בהדרכות המעשיות, זה לא יכול להיות אחרת, כי זה מדבר ממש לתוך ההיסטוריה. הוא אומר, אחרי מלחמת העולם הראשונה, אני מקווה שהמון ישיבות נחרבו. אז שהם יקומו מחדש, ויהיו בהם לימודים של חוכמות נוספות. זאת אומרת, הרב קוק לא פחד להגיד את המשפט שאני חושב שהוא קצת מבהיל. ולכן אני חושב שדווקא המפגש עם חוכמות חול, כשאתה יודע שיש לך שליחות, ואתה חזק על השליחות הזו, ולכן בחוברת קרה לנו דבר מעניין. נתנו את החוברת הזו לקבל הסכמות, אחד מהם זה הרב שלי, הרב דוד חי הכהן, והוא כתב לנו שבאמת לא נכון ללמד לאנשים צעירים. הוא אמר, אנשים צעירים צריכים לפגוש בהתחלה את הקודש, ורק בגיל קצת יותר מבוגר את החול, לא את החול ככלל, את המומחיות של החול, אפשר להגיד, את המומחיות. ושם כתבנו הערה, שנראה לי שהיא מאוד מאוד מבטאת את הקשר הזה שלנו אל הנושא. הרב שרקי הוא כבר שני צעדים קדימה. הרב שרקי הוא מפיץ לגויים והכל. אני מדבר ממש פנימה. לתוך...
גם ליהודים.
גם ליהודים הרב שרקי מפיץ, זה אמת גדולה. אני אחד היהודים שהרב שרקי מפיץ אליו.
נראה לי כולם פה יהודים כאלה.
כן, כולנו. מכל מקום, מה שאני מנסה לומר זה הרב הוא שני שלבים קדימה. שלב אחד קודם זה להסתכל לתוך התודעה היהודית שלנו ולהגיד האם התודעה שלנו היא רחבה. האם זה בושה להגיד שאני רוצה להכיר תרבויות אחרות, וכן, אם אני לא אכיר אותם, למה אני לא אוכל ללמד אותם? אם אני מתחיל את החיים שלי בזלזול מובנה כלפי הגוי, אמירות כאילו הוא קצת, ההבדל בין יהודי לגוי הוא הבדל שההבדל שבין בהמה לאדם הוא קטן לידו. זה אמירות שבסופו של דבר לא ייתנו לי לחנך אותו. זה אמירות שבסופו של דבר עלולות לגרום לי לזלזול כל כך מובנה שאין לי מה לדבר עם המשיגן הזה. טוב שיבוא הדיפלומט ונלמד אותו קצת איך לעשות את זה מבחינת הייטק והכל. אני חייב לומר עוד הערה קטנה. גם הרב ספי וגם הרב שרקי, שניהם אמרו כאילו בזלזול על עגבניות שרי ועל דיסק און קי, ואני חייב לומר משהו שהוא לי ברור, אני מקווה שמי שיקרא את החוברת יהיה לו גם ברור. זה חלק אינטגרלי מהשליחות שלנו להטיב לעולם. חלק אינטגרלי מהשליחות שלנו זה להמציא דיסק און קי, וזה לא תחביב. זה לא תחביב, זה חלק מהמקצוענות שלנו. אני מאוד שמח להיות חלק מאומה שקוראים לה גם בין היתר הסטארט-אפ ניישן. אני מאוד מקווה שהיא לא תהיה רק הסטארט-אפ ניישן, זה יהיה ההחטאה הגדולה של המטרה. אבל זה בהחלט אחד הקובעים שלנו. אנחנו מטיבים לעולם הן מוסרית, הן גשמית, הן נפשית. מכל בחינה אפשרית אנחנו צריכים להטיב. אני חושב שהנקודה האחרונה הזו היא נקודה שהיא נורא תפתח אותנו לעולם. זאת אומרת, כשאני אבוא אל אחי החילוני, שם, בקהילה שלי, ושם, דווקא בתוך בית המדרש, ממש, כשהוא יבוא לשמוע את מה שיש לומר, ואני אגיד לו, תשמע, גם אתה חלק מהשליחות הזו. כשאתה מפתח את הפיתוח הטכנולוגי הבא, וכשאתה חושב איך אני מטיב לעולם, אתה בעצם עושה את העבודה המקורית של אברהם אבינו, שלא רק דאג ללמד אותם איך מברכים ברכת המזון, אלא גם נתן להם את הארוחה הטובה לפני. והוא חשב עליהם גם כשהם היו ערבים עובדי אלילים, שהם צריכים להיכנס אליו הביתה, ההטבה האדירה הזו היא נוגעת בלב של כל יהודי. ואת זה אני יכול להגיד מהעבודה הקטנה שלי, גם אם חוזרים בתשובה, לעומת הרב שרקי זה אפילו לא מתחיל, אפילו יושבים פה חלק מהיהודים שברוך השם זכיתי קצת לקרב, אז אני חושב שזה נוגע בהם. הנקודה הזו של הטבה, כל יהודי, ברוך השם, שאני מכיר היום במדינת ישראל, הוא פשוט מלא אור, הוא רוצה להטיב. אני לא יכול להיות חשדן, כי הם מלמדים אותי אמונה. האנשים האלה, גם שנראים רחוקים וגם שנראים זה, הם רוצים להטיב. תן להם תאפיק הטבה וכולם יקבלו. הגויים, הם יהיו סביבנו בכל מקרה. הם או יהיו סביבנו במצור, הרב דרור, או שהם יהיו סביבנו בכיסאות שבאים ללמוד תורה. הם בכל מקרה יהיו מסביב, הם בכל מקרה יהיו מסביב לירושלים. השאלה אם הם ישתיקו אותך כי אין לך, כי אתה לא אומר שום דבר חשוב, או שהם יקבלו פעם אחת שנגיד כבר מה אנחנו רוצים. וזה נורא נורא מתסכל, לדעתי, להיות גוי בעולם שבו מדינת ישראל לא אומרת שום דבר.
תודה רבה, הרב טל. הרב דור רוצה להגיב? בקצרה, אם אפשר, אנחנו רוצים אחרי זה רק להתקדם.
כן, אני גם יש לי הדלפות לספר.
וואה.
אז אני, ראשית, אני מופתע ממה שנאמר לפני כן. אני לא חושב שאמרנו רע. אנחנו אומרים, יש הרבה טוב בעם ישראל. תנו לנו לבטא את הטוב שלנו בצורה שלמה. אנחנו יודעים לבטא את הטוב שלנו, ואנחנו לא רוצים השפעות זרות, כדי שנוכל באמת להביא לעולם את הבשורה שהעולם רוצה לשמוע באמת. זה דבר ראשון. דבר שני, הלכתי לרב צבי טאו.
תחבי את המצלמות, שלא נוכל להראות לו אחר כך.
הוא אמר, תקימו נועם. למה להקים נועם? כי אנחנו בקרב. אנחנו במלחמת תרבות. ואל לנו להשלות את עצמנו. אנחנו מדברים על אפיק השפעה עתידי שהוא חשוב מאוד. אבל כדי שנוכל להשפיע, אסור לנו להיות תמימים. לכל יעקב, אמר חתם סופר, יש את לבן. אבל בכל דור, לכל תלמיד חכם, יש את הלבן שמנסה להפיל אותו. אבל אומר החתם סופר, לא כל יעקב הוא יודע להגיד, אחיו, אני ברמאות. כלומר, יש הרבה יעקב תמימים, שעד שהם יספיקו לעשות את המהפכה, לבן כבר בלה אותם. אנחנו צריכים להביא לעולם זקיפות קומה, תורה שלמה, אמונה, להעמיק באמונה שלנו. הרב קוק אמר את הביטוי הזה באורות, שיש הבדל מהותי, יש הבדל בין ישראל לאומות העולם, הוא הבדל יותר גדול מההבדל בין הקומות האחרות. צריך לחדד את ההבדלים לא מתוך התנסות, אלא כדי שהלב יהיה לב. אם הלב לא יהיה לב, אז לא יהיו איברים. אנחנו עכשיו נמצאים בשלב המאוד מאוד מאוד קריטי של בניית הלב, אחרי שגמרנו לבנות, בשלב הראשון, אנחנו עדיין לא סיימנו, אבל גמרנו לבנות את הקומה החומרית. נגמרה מלחמת הקיום. עכשיו אנחנו צריכים להוציא לפועל את תורתנו. אבל התורה שלנו הזאת, היא צריכה להיבנות בצורה מלאה, קודם כל פנימה, לא בצורה של הסתגרות, אלא דווקא מתוך רצון לבוא ולהשפיע. ומי שמתעמם וחושב שברגע שאנחנו, אני חושב שאחד הדברים שאנחנו רצית לשאול אותי בשאלות שכתבת, האם יש לנו מה ללמוד מהפוסט מודרנה, יש לנו גם ללמוד מורכבות. מי שלא יודע את המורכבות הזאת של מצד אחד, יש סכנות ויש חיידקים. מצד שני, אנחנו צריכים להשפיע. והוא בא ואומר שאנחנו חייבים לדבר רק כך או רק כך, הוא בבעיה. אבל מי שמבטר על מה שנקרא, הוא לא רוצה לשמוע דברים רעים. אנחנו לא באים לומר שיש רע. הוא קיים. צריך להיות מודע אליו. צריך לדעת שיש לנו אויבים שמנסים להשמיד אותנו. פעם ניסו להשמיד אותנו פיזית, והיום הם מנסים להשמיד אותנו רוחנית. וגם פיזית. ומי שחושב שלא מנסים להשמיד אותנו רוחנית, הוא תמים, הוא חסר השכלה, הוא לא מכיר מה קורה בעולם, הוא לא מכיר את התרבויות, צריך להכיר גם את זה. ולכן, בשלב הזה, אנחנו חייבים, אני אומר, אין לנו מה לפחד. אנחנו לא מפחדים להשפיע על אומות העולם. יש לנו מה לומר. אבל אנחנו צריכים לומר זקיפות קומה. אם באים הגויים, אנחנו אומרים להם, אנחנו רוצים ללמד אתכם מה זה משפחה. אנחנו רוצים ללמד אתכם מה זה אמונה. אנחנו רוצים ללמד אתכם מה זה בן אדם לחברו. אתם לא תלמדו אותנו מה הם הערכים האלה. אבל היום המצב, לצערנו, הוא הפוך. שלקחו, מה שאסור להגיד, הקרן החדשה וכל הזה, המסוכנים האלה, הם באים אלינו ולופתים אותנו. בא עשיו לנשק אותנו. הוא אומר, אולי אם אני נשק אותו, הוא ישכח שהוא יעקב. ויעקב חייב להיות גיבור ולזכור, חייב את צווארו לעשות כשיש. אני צריך להיות איתן כדי שאני אוכל להשפיע עליך את מה שאתה מבקש, ולא את מה שאתה מדמיין שאתה רוצה לשמוע ממני, את מה שאתה חלמת כשהיית עוד עשיו הפראי. אנחנו נלמד, אבל רק אחרי שהעולם הרוחני שלנו ייבנה כדבי, ואנחנו רק בתחילת הדרך.
תודה רבה לרבנים על ההשתתפות בפאנל. אנחנו נפרדים מהרב דרור, הוא לא השתתף בפאנל השני, כבקשתו. תודה רבה לרב דרור שהגיע כאן מנטע, מקום רחוק מאוד, להשתתף בפאנל.